יום חמישי, פרשת ויירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור ששלח לנו אחד מקוראי הפותח. בזכות התוירו ולומדי עינות של האילום. אנחנו מספר סיפור ששמע מכלי ראשון שקרה ממש לאחרונה, אברך שגר בבני ברק. מוצאי שבת פרשת ויגש, חגג אותה אברך סיום השס בבית. שמחה הייתה גדולה, משכה עד שעה מאוחרת בלילה. לאחר ששכחה המהומה, המהומה המבורכת כמובן, והוא ובני ביתו כבר פרשו לשינת הלילה, התעוררה רעייתו, נזכרה בסיום הגאול, בשמחה. טוב, החליטה לקום לסיים לארגן ולסדר את הבית, לחזור הכל למכונו. רק קמה ויצאה מהחדר, היא שמעת כל חוותה מאחוריה, מסתכלת חרדתה, היא רואה שתי אבנים ענקיות שנשרו מהתקרה, הישר על המיטה שלה, השם הרחם. כמה שהייתה שם ממש כמה שניות ספורות לפני זה. לוזו ויבד, אחת אבנים נחתה על הקר, כשהראש היה, השנייה נחתה במקום בו היה הלב, השם הרחם. נס גלוי של ממש בזכות התורה להציל את חייה ממוות בטוח. ואנחנו ממשיכים עם שויבובים. יש פה שיחה מאלפת עם השביע ונחוס של רוסוליודה ארנסן שליטה. שיחה שהביא אותה הרב וייזלר. באחד העיתונים כמדומני. הוא אומר, כידוע בדורות האחרונים, פשטה בעולם התורה והחסידות ההנהגה בימי השויבובים, ששם את הדגש בעיקר על הוספה בלימוד התורה, בהתחזקות ותפילה, בייחוד האירוע לימוד התורה בהגיעה, כל הכוחות. כבר התבצעו צדיקים שאפשר לעשות תניות וסיגופים מלימוד התורה גופה, שכשאדם מתייגע בתורה ברציפות, ונאבק, מתדבק, גבר לצרו, זה נחשב לו כסיגוף אמיתי שמשבר את אהבותיו ורצונותיו החומרים. באמת בהרבה ישיבות, בתקופה הזאת עושים סדרי לימוד מיוחדים של שעות רצופות בלי הפסק. כשראשי ישיבות הם משפיעים מציינים בהתפעלות את ההשפעה העצומה של זה. יש בחורים שזה מחולל אצלם מפנה מהותי. אז הרב ארנסון באמת בשיחה הוא התמקד בעניין הזה. והוא מרחיב את דברי עצה. הוא אומר שבאמת ללמוד כמה שעות ברציפות זה לא מהדברים הקלים. אבל יש עצות מעשיות שעצות להקל על מי שלא רגיל בזה. הוא אומר לבחור, הוא אומר הרב ארנסון, שאני אומר לבחור שלא יקבל על עצמו מיד תחילת הסדר 3-4 שעות ברציפות, אז יהיה לו קשה לעמוד בזה. יראה עליו כער גדול מדי, אלא שיקבל על עצמו ללמוד רק חצי שעה או שעה ראשונה ברציפות. יסכים בלב שאם צריך לעשות הפוגה קצרה, יעשה ואחד ימשיך הלאה. ואז בגמר חצי שעה ראשונה, שהצליח לעמוד בזה, קיבל על עצמו עוד חצי שעה ברציפות. כך ימשיך הלאה. ואז יראה שימשיך, שהוא יצליח משך הזמן ללמוד כמה שעות ברציפות. סוד הוא אומר, שהוא לא יקבל על עצמו פעם אחת ללמוד ברציפות 4 שעות, כי אז זה פק גדול, אם יוכל לעמוד בזה. הוא מספר שלפני כמה שנים הוא שמע מהגונחוסית, רב גודל אייזר, זה צד. המשגר ישבת חודי שערים. סיפור נפלא על אחד מזקני חסידי גור שגר בלודג'. שם בלודג' היו עשרות שטיבלך. אותו זקן היה גר בקצה העיר והיה מחטט רק מדי יום כשלושת רבי שעה. הוא היה מדלג על עשרות שטיבלך שבדרכו כדי להתפלל דווקא באותו שטיבלי שמתפלים שם בני גילו. רב גודל היה מתאר את המסירות של אותו זקן שבמשך שנים רבות נהג ככה. החום והקור לא הרפיעו אותו בשום פנים ואופן. פעם ניגש אליו אחד מחשב החסידים, שאל אותו בקנות, למה הוא מחטא את הרגליים שלו? כזה רחוק, איפה כתוב? שצריך להתפלל דווקא עם חברים. שאל אותו אם זה בזוהר או בספסמת, אז ענה לו אותו יהודי מבוגר. באמת זוהר אני לא לומד, לכן בספסמת גם לא מצאתי את זה, אבל אני יכול להעיד שמעולם לא הלכתי מהלך של 3/4 שעה ברצף. תמיד בראשית דרכי, אני מחליט שאני לך כמה בניינים עד הבית חרושת עצמו. זה לא קשה לי, אז אני רואה שיש לי עוד כוח. אני מרנו עוד 4 בניינים. אם לא היה לי כוח, אני פייל בשתי בלי שמה. ואז אני מרנו עוד בניינים. וככה כל פעם נלך רק קצת. כשאתה קצת את זה, אני ודאי יכול ללכת. אני רוצה שאני אלך 7 פעמים כלום. המשגיח בגודל התלהב מהנחישות של אותו זקן, קנה את הרעיון הזה כמו יצשור לרוב. הפך אותו למסר חינוכי. את שירי הצון, סיסמה חינוכית, יסודית בעבודת השם. אפשר לספר אותה בהתלהבות, כדוגמה לדרך שעל ידה אפשר להפיל לדרגות גבוהות בתורה ובתפילה. זאת אומרת שכל פעם שנאמר לעצמנו שנלמד ברציפות רק 20 דקות, לא יותר, כשנגמור את 20 דקות, שזה ממש לא הרבה, נמשיך עוד 20 דקות. וככה נמצא שלמדנו הרבה, הרבה מאוד. גם אחידו כותב באחד מהספרים שלו להנהגה הזאת, שהוא יכול ללמוד ברציפות. ידוע שאחידו מלבד גדלתו בתורה היה משמש כשדר, שלוח דרבנן, לצורך כך היה נסיעה ברחבי העולם, היו לו עסקניות רבות עם הציבור. הוא פחד שאנשים יפריעו לו ברציפות לימוד. אז הוא כותב כי תמיד הוא נהג להחיד שעכשיו הוא הולך ללמוד רק חצי שעה. כשבמהלכה של החצי שעה הוא לא יפסיק ואימה, אחרי חצי שעה אף אחד לא יגיע אליו. לא יפריע לו, קיבל עצמו עוד חצי שעה, ככה הוא הצליח ללמוד הרבה זמן ברציפות. והרב אהרונסון, שהוא שמע לברך, אחד מהקרובי משפחה שגר בארצות הברית, שנוהג כל השנה ללמוד סדר ממושלח ברצוף של 7 שעות, שאלתי אותו פעם איך הוא מצליח. הרבה שנים, בעקביות, בחישות. אז אמר לי שהוא לא מתחיל ב7 שעות, אלא בחצי שעה, הוא רואה שהוא מצליח לעמוד, בסיפות חצי שעה וכו' וכו', עד שמשך הזמן הוא הגיע ל7 שעות. כך גם אומר, רעיון דומה, שמעתי מאחד מבעלי התשובות המפורסמים, מרביץ תורה מדבר את הקוידיש. שהוא סיפר שאחד מהדברים בראשית דרכו, כשהחליט לחזור בתשובה שהיה קשה לו, זה היה להיגמל מאחד התוכניות במוצאי שבת, שהיה רגיל לצפות מהם בשנים רבות, אבל הוא מצא עצה מעניינת. כל מה שהסתכל הוכיח שהוא מתרחק עם הקורסה כרבע מטר במקום מאיפה שהיה יושב תמיד. עד שמשך כמה שבועות התרחק מרחק גדול, הגיע כבר לקיר והוא ראה בקשטוש גדול, אחרי שבוע החליט שאם הוא יכול להיגבל באיכות הראויה, אז הוא ינסה גם להתרחק בכמות, וכל שבוע יעבור רק ל5 דקות עם הקורסה שלו לחדר הסמוך. כך המשך תקופה הוסיף מ5 דקות ל10 דקות וכן הלאה עד שזה יתבטל נגמל לגמרי. כל זה, שהצעדים איטיים ועקביים, סיפור שהוא שמע בדוימל הזה, מרב לזר סרוצקין, מנכ"ל לב לאחים, גם סיפור על בני זוג שהגיעו לסמינר של לב לאחים. האישה השתכנעה לחזור בתשובת חס מור שבת, הבעל לא. כלומר, אחרי כמה זמן הוא שומע על אותו בעל שהוא נבח למרצה לבעלי תשובה. הוא התפלא איך זה קרה, ואז הוא פגש אותו, הוא שאל אותו, הוא אמר לו, מה זה סמינר הראשון? אשתי התחילה להליק נרות כל יום שבת. אני שלא הסכמתי לזה, באפגניות הייתי ניגש ומדליק סיגריה מהנרות שבת השם הרחם. כמובן שהתחילו לפרוט עוד בשלום בית, ניגשנו אחד המדריכים של לב לאחים, סיפרנו לו. המדריך הציע שאני אכבד את רצון אשתו לכל פחות בזמן שהנרות דולקים, ואני אתאפק מלהדליק סיגריה, וככה עשיתי. אלא שבהתחלה אשתי הדליקה נרות קטנים שדולקים רק שעה, אחרי זה במשך הזמן. התחילה להדליק עם נרות ארוכים יותר, שדולקים כמה שעות, כל פעם היא עשתה נרות גדולים יותר. עד שנהייתי עייף, נפלתי למיטה בלי שבת בלי סיגריה, אחרי תקופה ארוכה התחילה להדליק נרות נשמה, 24 שעות. וככה במשך תקופה, עד שנוכחתי לראות שאני אכן יכול לוותר על סיגריה בכל משך השבת. לא שהיא עבדה עליו כמובן. אדרבה, אחרי שהוא השלים, שבזמן שלא מדליקה נרות, בזמן שמדליקה, שהנרות דולקים לא מדליקים סיגריה, אז אדרבה, ככה הם יכלו למשוך את זה. ולמה זה אומר? בעצם זה הייתה הסיבה העיקרית שבגינה חששתי לשמור שבת, בגלל הסיגריה. רק כשראיתי שאני יכול, התחלתי לצוד בשלמות. וככה גם עם שאר המצוות. אז כאמור מסיים הרב אהרונסון את השיחה הנפלאה שלו. סוד הדבר היה בזה שלאט לאט הוסיפה האישה בגודל הנרות. וככה הבעל נוכח חרדה, כשיכול להתאפק יותר, אז הוא אשר דבר, הוא צריך ללכת בהדרגתיות ובאיטיות, וככה נוכל לראות בעזרת השם הצלחה גדולה, גם בדברים שלא חלמנו שנוכל להגיע אליהם. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, ספר הגאון הצדיק, הבת סנטוב שליטה, מה שהוא שמע מהאביניץ הרבה ממונטריאול, שלפני הרבה שנים, הוא שלח אח שלו, לונדון, את הבן שלו ללמוד בישיבה המפורסמת של הגאון רבי יצחק דב קופלמן, בלוצרן, שווייץ. הנה בדרך כלל בישיבות הליטאיות עומדים על זה בתוקף שבראשון התפעלו בישיבה לא עומדים להבחין לצאה הביתה בשום אופן. אז כשהתקרב ראש השונה אז הרבי מלונדון שאל את אבא שלו הרבי מביא לצמון שהיא זוצר מה לעשות? האם ללחוץ על הרב שיבר הרב קופלמן שייתן לו לנסוע? אמר לו אבא שלו, הרי בתר שלחת לי ללמוד את הבן שלך ללמוד בישיבה, אתה צריך להעמיד את עצמך בחוקי הישיבה. באמת הבחור נשאר בישיבה, אבל 3 ימים לפני ראש השנה פגש אותו הראשי והרב קופלון, הוא אומר אותו לכלייה, אתה לא נוסע לסבא לראש השנה? אז הבחור סיפר לו, ששאלו את הסבא, והוא אמר שכמה שלומד בישיבה הזאת, הוא חייב להעמיד את עצמו לדרשות הישיבה, והוא הורה לו להישאר בישיבה. הרב קופלון שמע את הדברים האלה, מתרגש, אמר, ככה אומר הסבא, אדמו"ר מוויז'ניץ, אני מורה לך לנסוע מיד לאמריקה לשהות במחיצתו בראש השנה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם השו"ת הימי. שאלה משולחנו של הרב הגאון, מאוד חלל שוורצפוקס שליט"א, מוירי אירון, נאות שמחה. אדם שילבה לחבר שלו דולרים ביתר, שיש לו, זאת אומרת שהיה ברשות הלווה דולרים בשעה שולבה, ועל ידי זה גם יעלה שער הדולר עד הפירעון, אין איסורי ביס. הבית שבא לווה לפרוע, הוא אמר למלווה שכיוון שאין לו דולרים, הוא מעוניין להחזיר בשקלים לפי שער הדולר, ואילו המלווה דורש שיחזיר לו דווקא דולרים. האם המלווה מחויב להמיר בשקלים לדולרים, או שרשאי להחזיר למלווה שקלים כמו שער הדולר? אז התשובה על זה, הנה השאלה נחלקת לשתיים. א', האם יש איסור ריבית כשהוא לא פורע בדולרים? העניין זה שייך אפילו כשהמלווה מסכים. ב', האם הלווה חייב לטרוח להשיג דולר כדי לפרוע כמו שהוא לבא? אז מצד רבי סיים חשש כי גם אם פורע בשקלים, כי הוא יכול לפרע בדולרים, והחוב הוא כפי שער דולר. ולכן, השאין שום מה מחזיר בדולרים, ההחזר היה שווה כסכום הזה, גם כשהוא משלם בשקלים, אומרים מה להם, מה לדמה. רק כשהמלווה מעוניין לקבל דווקא כמו שהוא לבא, אז חלקו הפוסקים, האם הלווה מחויב בזה? דעת הנשיא וסמי משפט, שאם יש ברשות הלווה דולרים ושקלים, הוא מחויב לפרוע בדולרים, כן שלבא, אבל אם אין לו, אז הוא לא חייב לקנות דולרים, אלא יכול לפרוע בשקלים. יותר מפורש כתב ככה בחבזדה, החזוני שכתב במפורש, שאם הלווה דורש דווקא כפי שלבאו, אז הוא חייב לטרוח ולקנות כדי לפרוע מאותמין שלבאו. וכמובן שאם ישעת הלווה ייתנו ככה, אז הוא צריך לעשות ככה, אלא כל הנידון הוא כשהוא בא בסתם, ולא ייתנה מפורש. דף הימים בהלוך, אנחנו עורדים ישעת הלווה בסימן תוף מנבייס, סעיפים א', והלאה. כמה זמן צריך לעשות את הכלי? במי הגולה, והאם ניתן להגיל כלי בניימה מבליית חמץ? כך בלעוד עושים, אני נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו, נימד גם אנחנו נתנה את דפיים בהלוכה. הגלת כלים מוציאת האיסור הבלוע בכלי. והיינו שבכוח הרתיחה של המים יוצא טעם האיסור שנזלה בכלי לפני זה, על ידי בישול או חימום. בעיקר הדין אנחנו נוטים שהבלוע בכלי יוצא על ידי רתיחת מים ברגע שבו יכניסו אותו למים. אבל לכתחילה ראוי לעשות הכלי זמן מועט שבמועט בתוך המים, כדי לאפשר לרתיחת המים לחדור לעובי הדופן של הכלי ולהוציא מתוכה את הבלוע בו. בדומה לכך, נוגע לפליטת טעם ממאכל למאכל, כגון תפוח אדמה שנגע באותו בשרי, דעת פוסקים רבים שהטעם נפלט ברגע המגע ביניהם. אבל יש אומרים שהטעם לא נפלט במגע מלבד, אלא רק אחר שיהיה כלשהי. הגלת כלי מוציאה טעם האיסור הבלוע בכלי, וראוי להשאיר את הכלי במים למשך זמן מה, מאידך טעם הזה נפלט לתוך המים, והכלי עלול לשוב ולבלוע טעם האיסור, ולכן אין להשאיר את הכלי בתוך המים למשך זמן רב מדי, יש לא לאפשר לכלי לחזור ולבלוע טעם האיסור. מאחר בקשה לדייק במידת הזמן נכונה, אין להגיל כלי אלא באופן שבו אין לחשוש שישוב וייאסר על ידי בליעת טעם האיסור שנפלט ממנו. והיינו כשהכלי לא בניועים, זאת אומרת שחלפו 24 שעות מעט שנבלע בו טעם האיסור, שעד הטעם פגום, או שיש בכמות מים פי 60 מגודל הכלי, שעד טעם האיסור בטל בתוכם. בהמשך כאמור, בדעת שחונוך בהגלת כלי מחמץ לפני זמן איסורו, אפשר להגיד אותו גם כשהוא בניועים מים. מבליעת החמץ, זה אין לו כמות המים פי 60 מגודלו. אבל למעשה, המנהג לא להגיל כלי, גם איסורים אחרים, גם מחמץ, בעודו בן ימו מבליעת האיסור. אבל עם זאת, במקרה הצורך אפשר להגיל כלי בן ימו, אחרי פגימה טעם האיסור אבל לא עבור. ויש שתי דרכים לזה. לסגור מטמי העגלה בשפיכת חומר הפוגם את הטעם לתוכם, כך שהטעם שנפלט מהכלי תוכם נפגם היד, כשהוא שב ונבלע בכלי, הרי הוא פגום. שתיים, להרתיח בכלי מים מעורבים בחומר פגום, כך שהטעם הבלוע בכלי יקבל טעם החומר ויפגם וידי זה. עד כאן בניין דפי מי שנלמד היום בזו בשביל. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. כלי זכוכית, לדעת השוכנו אוכלו בולים ואין צורך להכשיר אותו מפסח, לדעת הרמו עד רבה. הזכוכית בולעת ודינה כחרס שלא ניתן להכשירו בעגול. כלי פלסטיק, יש אמורים שאפשר להכשיר אותו מעגול גם מחמץ וגם מיצורים אחרים, ויש המחמרים לעניין איסור חמץ, זה מקלים בנוגע לאיסורים אחרים, ויש המחמרים בנוגע לכל האיסורים. כלים שעשויים מגומי, יש אמורים שלא ניתן להכשיר אותם בעגלה, אבל אם הגומי נעשה מעץ, אפשר להקל, ויש אמורים שגם אופן נעשה מעץ, יש להחמיר, יש שם מקלים בכל אופן. קחו כדרכנו, נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מי שזוכר בית מחברו, בידגים הניסן, ולפני כניסת ליל י' ד' כבר נעשה המפתח לידו. כבר נעשה אחד ממעשה הקינן המועילים בזכות קרקע, עדיין עם כסף חזוק כקויסי בן. המפתח בעד שלו, אז חובת בדיקת חומץ מוטלת אל הסוחר, וגם אם הוא לא נכנס לגור בבית עד אחרי פסח. אבל אם בכניסת ליל י' ד' זה מפתח לא ביד הסוחר, חובת הבדיקה מוטלת על המזכיר. גם הסוחר ייכנס לדור בבית והמשך הלילה, שוב אין אחי הוא פסע מהמזכיר. אבל אם המזכיר לא יבדוק את הבית, כיוון שהוא שואל בליל י' ד' אחרת, הסוחר יפסיק את המפתח במשך הלילה. חובת הבדיקה מוטלת על הסוחר, וחובת ביטול החמץ מוטלת בכל מקרה גם על המזכיר וגם על הסוחר. דווקא אם תלו דבלי, מדוע הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, ולמה לא מתרחשים לנו נשים, ומה עם מסירות נפש? על כך ועל עוד נשים מעניינים, אני מסך את ברוכס דווקא. דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף רימי. מי מחלק את הסעודה שלו לעשרה אנשים? אז הגמור אומרת, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. אז מה שאומר, כזית לרב מר, כביצה לרב יהודה. כשהגדור מבין לה, הרי מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא למלאכים. האם יש לו ספק? כפי שמיה. ולמה הוא נקד דווקא את החומרה הזאת עם כל החומרות? ולמה כזית? בהתחלה ורק אחרי זה כביצה, כזית שהוא קטן יותר. ובאר הגוין, שעריף אומר שיעור שתי סעודות הוא 18 גרוגרות, 6 ביצים, מובא בזוהר הקדוש, שבשלוש ביצים יש 10 זיתים שהם 9 גרוגרות, הרי מה יוצא? שהזית הוא פחות מגרוגרת בעשירית. יוצא אם כן ששיעור סעודה הוא 3 ביצים שהם 10 זיתים, ובשיעור הזה מתחייב בברכת אבות מדאורייתא. כשנאמר ואכלתי בסעודה וברכתו, לשון יחיד. אבל אומר הגוין, ישראל עם קדושים, חיפשו בנהרות איך לגדלו ולרעמו יותר. לכן, כשיש לו שיעור שכזה שהוא 10 זיתים, מהדר אחר 10, ושיגיע לכל אחד כזית וברכו בשם. ואם לא ימצא 10, אם כל זה לא אכל בעצמו, אלא מהדר אחר 3, ייתן לכל אחד כביצה ויברכו בזימון, וזה שאמר בגמורה, שהם מדקדקים על עצמם עד כזית תחילה. אחר כך עד כביצה, אמת שיעור כזית וכביצה, נאמר במשנה, בברוכס לגבי זימון. זהו שאמרו במשלי, טוב עין הוא יבוא ירוך. מי שנותן מסעדה של האחרים כדי לברך בזימון, אל תקריא אבוי רוך אלא יברך, הוא יברך ברכת המזון, אומר הגויים, כי נתן מלחמו לדן. ולקראת יום החפץ ממוחיים, חפץ חיים יומי, חלק הכללים שאילך וסריכיבס בחפץ חיים מסתיים מכלל ת' ומשם מתחיל חלק הציורים ששם מתאר החפץ חיים, תרחישים מצויים בחיי היום יום, מפרץ הדין מהם. הציור השלישי עוסק בשידוחים, שאלות בנושאים אלה דורשות בירור, רציני ועמוק. במקרה הצורך צריך להן יותר במקורות, לבעת במה אירוע אירוע. נזכיר כאן קווים כלליים, בלבד שעולים מדברי החפץ חיים, אביא בקצרה כמה נידונים מבין רבים שמובעים בביור ומוספים. החפץ חיים כותב שאסור לומר שום חסרון על משודח, אלא רק אם יש חסרונות עצומים. מה זה חסרונות עצומים? או חולי פנימי נסתר שממחותן היה יודע אולי מתרצה לשידוך, אפיקורסות השם האחר. כאמור, בכאלה מקרים צריך להעין היתר להתוואי לייעץ עם הרמר יורא. מלבד החסרונות האלו, אין למר שום גדה עליהם משודף. בביר ומוסף ומובע שבתשובת והנוגס, תפק לגבי מקרה שהנשאל הוא קרוב משפחה שסומכים עליו, האם שמה יהיה מותר לספר גם גדה פחות חמור מדין למסוך אל תסענם. ומוסיף החובץ חיים, שאם החסרון הוא מצד מי הוא תחוך מסתר ושאיזה משודף, אין לגלות לשואל, דאי הוא דאפסיד הנפשי. אתה צריך להוליך אותו אצל בעלי תורה. ינסו את כוח חוכמתו וידיעתו עד היכן מגע. אם זה שהוא לא עשה ככה, מתרצה. בבר מים חיים מוסיף, שהבוחנים צריכים לברור תשובתם היטב על פי עניין השידור, עד איזה גבול צריכים באמת להגיע ידיעתו בתורה ושלא יגדילו את חסרון ידיעתו יותר ממשהו. הבורא המוסף מבין בעניין הזה לדעת הגאון המסילן כפישר, שכשאמרים על בחור בינוני ומצוין ביותר, אבל ידוע שהמבררים אנשים פשוטים, והבחור הזה הוא השידוך מצוין בשבילם. מה שהם מחפשים זה הרבה יותר ממעמדם, מעמדם ודרגתם. אז אם אלה אומר, רק מי שאסור לפרט להם שהבחור הזה לא מצוין, כך גם דעת רניסים. והוא עושה שאם האדם שמברים אצלו לא מכיר את השאלה, אז אם אלה לא יכול לענות לו שמתאים לו, אז שאלה באופן כללי. הוא מעידך, מקרה הפוך, כשהנשאל רואה שהבחור בכלל לא טועם לרמה שהם חיפש צד השני, כתבו כמה פוסקים שהוא צריך להניח שהבחורים שאצלם ביררו, חברים, לא בדיוק אמרו את האמת. אם אלה היה עליו מצווה לגלות האמת לצד של הקל. שחושבת שהיא תהיה קלה, אבל בסוף לא. עד כאן דברים אליהם, רגע, סליחה, התחזקות יומית. התחזקות יומית, היום זה היורצייט של הגאון רבי שלמה מברודה, זכר צדיק לברוכה. בסוף העמודים של הרב זילבר, כמובן שפעם סיפר הרב ברודה, שהוא דיבר בישיבה בארצות הברית, הוא אמר שהאדם הוא עבד בן שבחו, והתפקיד שלו רק לעשות רצון ברו. בלילה, התקשרה לאישה בחס, איך אמרת שהבן שלי עבד ואני שפחה? אני גר בבית עם 3 קומות ויש לי 10 משרתים קושים, אני מלכה, הבן שלי נסיך. אמרתי לה, דוד המלך היה חשוב ממך, ומה הוא אומר? אני עבדך בן המוסכו. מישהו עבד ועושה רק את רצון השם, הוא בן המלך האמיתי. תדל רבותיי, לשעבד את כל רצונותינו לרצון השם, לחשוב תמיד, האם מעשינו יגרמו לנחת רוח להשם יסבוך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום, הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות ובגשמיות, בכל טוב סלע.